ואנחנו לא נלמד את כל הלכות עבודה זרה, כי הרוב הגדול זה עניינים הלכתיים פרטיים של דיני איסורי הנאה וכל מה שקשור לעבודה זרה במובן המעשי. אבל הפרק הראשון, בהתחלת הפרק השני, אבל בעיקר הפרק הראשון, הוא מאוד מאוד חשוב מבחינה רעיונית. הוא ממש דבר יסודי. הרמב"ם מסביר פה בכלל את המושג הזה של עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? בדרך זה הוא מדבר על ההתחלה של עם ישראל בעצם. אז הוא אומר כך: בימי אנוש טעו בני האדם טעות גדול, ונבערה עצת חכמי אותו הדור. אנוש זה נכדו של אדם הראשון, בנו של שט, אדם, שט, אנוש. אז בימי אנוש התחילה בעולם איזו טעות גדולה, ואנוש עצמו מן הטועים היה, וזו הייתה טעותם. אמרו, הועיל והאל ברא כוכבים אלו וגלגלים להנהיג את העולם, ונתנם במרום וחלק להם כבוד, והם שמשים המשמשים לפניו, רואים הם לשבחם ולפארם ולחלוק להם כבוד. וזהו רצון האל ברוך הוא, לגדל ולכבד מי שגידלו וכיבדו, כמו שהמלך רוצה לכבד העומדים לפניו, וזהו כבודו של מלך. הרמב"ם אומר שההתחלה של העבודה זרה לא הייתה מכפירה במציאות אל עליון, אלא מזה שהם אמרו, נכון, יש אל שהוא הבורא, אבל הוא נתן ריבונות גם לברואים מסוימים. הנה, הוא ברא את גרמי השמיים, שהם כאלה ישויות אדירות שמשפיעות על כל העולם. אנחנו יודעים שהשמש והירח והכוכבים הם, יש להם השפעה על כל מה שקורה בכדור הארץ, והם בלתי משתנים, הם כל הזמן מסתובבים באותם המעגלים, באותם המסלולים, וזה עושה איזה רושם כאילו שזה יצורים מעולים. אז הוא אומר, הם אמרו, הנה האל ברא יצורים כאלה חשובים ושם אותם בשמיים, אז הם ראויים גם כן לפולחן, פולחן של כמו שאנחנו מבינים לגבי המושג של אלוקים, שאנחנו מגדלים אותו, אנחנו עובדים אותו, אנחנו משתחווים לו, עושים איזה פעולה של סגידה, כן?
פולחן של בקשה או פולחן של
סגידה? בינתיים הוא מדבר פה על לשבחם ולפארם. אז בשלב זה כנראה שלא היה מדובר על איזושהי פנייה בלשון של בקשה או תחינה, אלא עצם זה שעומדים, אתה עומד מתפעל מול העוצמה, מול הגודל של הברואים האלה, ואתה מתחיל לאט לאט להתייחס אליהם, זה התייחסות של כבוד, בהתייחסות של יראת כבוד. ופה יש טעות גדולה מאוד, הרמב"ם קורא לזה טעות. זה טעות, זה לא משהו כל כך בלתי מתקבל על הדעת, משהו מטורף. זה טעות. למה? כי בסך הכל הוא מתאר פה מצב שאנשים האלה שהיו חכמים, חכמי אותו הדור, הם לא היו סתם אנשים המוניים, טיפשיים, אלא אנשים רציניים. אנוש עצמו מן הטועים היה. אז הם אמרו שהעובדה שהאל ברא ישויות כאלה כבירות, היא בעצם מאפשרת להתייחס אל אותם הישויות בהתייחסות של יראת כבוד, של לגדל או לכבד אותם. כמו הוא נותן דוגמה שיש שרים למלך. נו, אז ההבדל בין המלך לבין השרים הוא לא כזה עצום. הוא לא כזה בלתי ניתן לגישור. המלך הוא אדם מספר אחד, הקודקוד, אבל גם השרים הם אנשים חשובים. אנחנו הרי יודעים היום שכשיש שרים של ממשלה, אפילו במשטרים נשיאותיים או מלוכניים, אז הציבור מתייחס אל השר בכבוד, הוא מתייחס אליו לא, ב, 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 לא כאיזה, באיזה מעמד של אדם סתם בתפקיד מסוים. אז תייחס אליו באיזה התייחסות של גדולה, של כבוד מיוחד. אז הוא אומר, זאת הייתה טעות. למה זאת הייתה טעות? בפני שהמרחק שבין האל לבין הנברא הוא לא כמו המרחק שבין מלך לבין שרים. באמת בין מלך לבין שרים אין הבדל כזה תאומי. אבל המרחק שבין הבורא לבין הנברא הוא מרחק תאומי, או מרחק שצריך להבין אותו כדבר שהוא לא ניתן לגישור. זה לא דבר שאתה יכול להגיד, טוב, אז יש האל ויש אחריו עוד ברואים חשובים, חזקים, גדולים, מפוארים. ההבדל בין הבורא לבין הנברא הוא הבדל שאין שום אפשרות לדמות אותם בכלל. ולכן כל המושג של פולחן, מאיזה סוג שלא יהיה, כלפי נבראים, הוא טעות גדולה. אתה הופך את הנברא למין ישות שהיא במעמד דומה למעמד של הבורא, וזה לחלוטין לא נכון. הבורא הוא טרנסנדנטי, מה שנקרא בפילוסופיה המודרנית. הוא נבדל, הוא נבדל מהמציאות של הנבראים. ואין שום קשר ישיר בין מעמדו של הבורא לבין מעמדם של הנבראים. אז לכן, הטעות היא טעות חמורה. כיוון שעלה דבר זה על ליבם, ואחר כך הטעות הזאת הלכה והידרדרה. כיוון שעלה דבר זה על ליבם, התחילו לבנות לכוכבים היכלות, ולהקריב להם קורבנות, ולשבחם ולפארם בדברים, ולהשתחוות למולם, כדי להשיג רצון הבורא בדעתם הרעה. וזה היה עיקר עבודת כוכבים. וכך היו אומרים עובדי היודעים עיקרה, לא שהם אומרים שאין שם אלוה אלא כוכב זה. הוא שירמיהו אומר, מי לא יראך מלך הגויים? כי לך יעתה, כי בכל חכמי הגויים ובכל מלכותם אין כמוך. ובאחת יבערו ויחסלו. מוסר הבלים עצו. כלומר, הכל יודעים שאתה הוא לבדך, אבל טעותם וחסילותם שמדמים שזה ההבל רצונך הוא. הוא אומר שירמיהו בעצם מתאר את המצב הזה, כאשר הוא אומר שכל הגויים בעצם יראים ממך, מהקדוש ברוך הוא. אבל באחת יבערו ויחסלו, הכסילות שלהם, הבערות שלהם היא בדבר אחד, שהם את הנבראים שהם עובדים אותם, שהם סוגדים להם, הם חושבים שזה דבר ראוי, דבר סביר, מתקבל על הדעת, שבאמת יהיה גם יחס של פולחן אל אחד מהנבראים. וזה לא חשוב כרגע אם זה הנברא הזה או הנברא אחר, אם זה השמש או שזה הגלגל או שזה מלאך או שזה כל יצור אחר, בין גשמי, בין רוחני, שהוא נברא ולא בורא. ואחר שערכו הימים, עמדו בבני האדם נביאי שקר, ואמרו שהאל ציווה ואמר להם, עבדו כוכב פלוני או כל הכוכבים, והקריבו לו ונסחו לו כך וכך, ובנו לו היכל ועשו צורתו כדי להשתחוות לו, כל העם, הנשים והקטנים ושאר עמי הארץ. הוא מודיע להם צורה שבדה מליבו, ואומר, זוהי צורת הכוכב פלוני שהודיעוהו בנבואתו. והתחילו על דרך זו לעשות צורות והיכלות, ותחת האילנות ובראשי הערים ועל הגבעות, ומתקבצים ומשתחווים להם, ואומרים לכל העם שזו הצורה מטיבה ומריאה, וראוי לעובדה ולהירא ממנו. השלב הבא, אחרי זה שנותנים כבוד וגדולה ופולחן לנבראים כמות שהם, כלומר, נגיד לשמש, לירח, לגרמי השמיים, השלב הבא זה שעושים צורה שמסמלת את אותן הישויות. כלומר, שבא איזה נביא עבודה זרה, והוא אומר, אנחנו צריכים לבנות לנו היכל, מקום תפילה, שבו יהיה בתוך ההיכל, נגיד הצלם, הדמות, הצורה של השמש, או הצורה של הירח. ואנחנו, על ידי כך, מביאים את הפולחה שלנו אל השמש או לירח. כלומר, יש לנו פה צורה שהיא מסמלת את אותו העצם הנכבד שנמצא מחוץ להיכל, אבל זה מה שמסמל את ה... טוב, אז זה שלב שהוא די טבעי, כי בסך הכל זה לא רעיון כל כך אבסורדי שתהיה לנו איזה סמליות שמסמלת משהו אחר, כן? הרי אנחנו יודעים שגם להבדיל אצלנו, אז יש דבר כזה כמו סמליות, כי הרי בעבודת הקודש של התורה, אז יש מקדש. המקדש הוא מקום שבו כביכול הקדוש ברוך הוא שוכן בו, כביכול הקדוש ברוך הוא נמצא בו. הרי הקדוש ברוך הוא, כפי שאומר שלמה המלך, הן השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך, אף כי הבית הזה אשר בניתי. הקדוש ברוך הוא לא נמצא בתוך הבית, הוא לא שורה כאן, אבל בכל זאת אנחנו אומרים שכאן שורה את השכינה. אז מה פירוש הדבר? אנחנו מסמלים את המציאות של הקדוש ברוך הוא על ידי איזשהו סמל גשמי שאומר לנו, זה מסמל את מציאות השם שהוא מלוא כל הארץ כבודו, אין השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך. והסמל הזה הוא מהווה בשבילנו מקום פיזי שאנחנו יכולים לפנות אליו. אז כמובן שאנחנו פונים אל המקדש בתפילה, אנחנו לא מתכוונים שאנחנו רואים נאמר בארון הקודש, בקודש הקודשים, את האלוהות חס ושלום. אנחנו רואים, זה משהו שהוא מסמל בשבילנו את הנוכחות האלוקית. אז זה רעיון סביר, זה לא רעיון בלתי סביר. כאשר הם עשו כך, אז הם בעצם לקחו איזה סמלים, איזה צורות, שמסמלות להם את אותם הברואים החשובים, הגדולים, הנכבדים, שמחשבו שראוי לעבוד אותם, כמו נאמר השמש או הירח וכדומה. אז הם עשו פסל, דמות, צורה של שמש. ואז הם משתחווים לשמש, לצורה הזאת, בשביל להראות את הפולחן שהם מייחסים אל השמש עצמה. רק מה רמה אומר כאן? איך זה נוצר? זה נוצר על ידי זה שקמו כבר כהנים, קמו כבר אנשים שזה הופך להיות העניין שלהם, האינטרס שלהם. נביאי שקר. מה זה נביא שקר? נביא שקר זה אדם שהוא באמת לא התנבא, הקדוש ברוך הוא לא נגלה אליו, אלא מה? למה הוא פתאום בא ומספר סיפורים? יש לו כנראה איזה עניין, איזה אינטרס. הוא רוצה להיות איזשהו מנהיג רוחני, איזשהו דמות שהעם הפשוט נמשך אחריה. אז הוא בא ומספר סיפורים שהנה האל נגלה אליו ואמר לו תעשו כך וכך, והוא אומר להם לבנות היכל ולשים שם את הצורה הפלונית שהיא תסמל להם את השמש או את הירח או את משהו מהנבראים הגדולים והנכבדים, וכך הם יעבדו אותה. וכהניהם אומרים להם שבעבודה הזאת תרבו ותרבו ותצליחו ועשו כך וכך ואל תעשו כך וכך. כלומר שנוצרת איזה מין דת של עבודה זרה מסביב לעניין הזה של של הפולחן לנבראים גדולים ועצומים. הדת הזאת הולכת ומדרדרת, והתחילו כוזבים אחרים לעמוד ולומר שהכוכב עצמו או הגלגל או המלאך דיבר עמהם ואמר להם עבדוני בכך וכך, והודיע להם דרך עבודתו, ועשו כך ואל תעשו כך. ופשט דבר זה בכל העולם, לעבוד את הצורות בעבודות משונות זו מזו, ולהקריב להם ולהשתחוות. כיוון שערכו הימים, נשתכח השם הנכבד והנורא מפי כל היקום ומדעתם, ולא יכירו, ונמצאו כל עם הארץ, אנשים והקטנים, אינם יודעים אלא הצורה של עץ ושל אבן, והאיכל של אבנים שנתחנכו מקטנותם להשתחוות לה ולעובדה ולהישבע בשמה. והחכמים שהיו בהם כגון כהניהם וכיוצא בהם, מדמים שאין שם אלוה, אלא הכוכבים והגלגלים שנעשו הצורות האלו בגללם ולדמותן, אבל צור העולמים לא היה שום אדם שהיה מכירו ולא יודעו, אלא יחידים בעולם, כגון חנוך, מתושלח, נוח, שם ועבר. ההידרדרות הבאה הייתה ששכחו את האל. כבר נשארו רק הנבראים האלה הגדולים, שאותם להם פולחים, והצורות שמסמלות אותם. אז המאה הארץ, האנשים הפשוטים, ההמון, כבר לא הכיר אפילו את, את מה זה מסמל. אז בשבילו הצורה, הפסל, הפך להיות כבר בעצמו האלוהות. הכהנים והחכמים שבהם ידעו שהפסל מסמל את השמש, או את המלאך, או את הכוח העליון הזה, אבל גם הם כבר לא, כבר לא הכירו את האל העליון, את הבורא. הם כבר חשבו שהעולם נשלט על ידי כוחות שונים. אז יש אל אחד ואל שתיים ואל שלוש ואל ארבע, וכל אחד מהם הוא איזה כוח רוחני עליון, או איזה כוח רוחני גבוה, או איזה מלאך, או איזה גרם שמיים שהוא שולט על, על, על סוג מסוים של השפעות בכדור הארץ. ואתה רוצה להשיג את ההשפעות הטובות, אתה צריך לעבוד אותו. ואנחנו יודעים שבעמי קדם באמת היו אלים שונים, אלים ואלות שהם מיוחדים לכוחות מסוימים. זה אל הפריון, זה אל האהבה, זה אל הגשם, זה אל הרוח. למה? כי את כל הדברים האלה של הכוחות הגדולים שפועלים בעולם, זה כמובן ידעו, לפחות האנשים הקצת מפותחים. אבל את המושג של אל עליון שהוא בורא את כל אותם הכוחות, כבר התחילו לאט לאט לשכוח. העמי הארץ, ההמון הפשוט, כבר לא ידע אפילו אם הוא עובד איזה כוח עליון, או שהוא עובד את את הפסל הזה, את הצורה הזאת שסימלה אותו. כלומר, הייתה פה הידרדרות בשלושה שלבים. החל מזה שהאל ברא ברואים גדולים ועצומים, ולכן מן הראוי לגדלם ולכבדם, שזה עוד איכשהו אפשר להבין את הטעות הזאת. למרות שזו טעות, אבל זו טעות גסה, אבל זו טעות איכשהו מובנת. אחר כך זה כבר עובר למצב שבו האל יוצא מהתמונה ונשארו רק אותם הכוחות הנכבדים. ואחר כך, רק הצורות שמסמלות אותם. והמון העם כבר לא מכיר לא את האל ולא את הכוחות, אלא רק את הפסלים. הוא משתחווה ועובד את הפסלים, והוא חושב שהפסלים עצמם הם המטיבים והמריאים. אז הרמב"ם מתאר פה את התולדות, ההתפתחות רעיון העבודה הזרה, ומתאר שהעולם ברובו היה שקוע בתוך הדבר הזה, ולא היו יודעים את השם אלא יחידים בעולם, כגון חנוך, מתושלח, שחזל מוסרים שהם היו אנשים דגולים. חנוך, התורה עצמה אומרת, ויתלך חנוך את האלוקים. על מתושלח לא כתוב שום דבר בתורה שמציין אותו משאר האנשים, אבל חזל קיבלו שמתושלח היה גם כן אדם בעל הכרה דתית גבוהה. נוח כמובן, שם ועבר, שם ועבר הם תצאי נוח שמייחסים את אמונת ישראל, את אברהם אבינו, מייחסים אל שם ועבר, שכמובן יש לזה גם מקור בתורה מסוים. לגבי שם, אז כתוב שנוח, כאשר הוא הקיץ מעינו, אז הוא אמר לכל אחד מהבנים שלו משהו, ולשם הוא אמר, ברוך השם אלוהי שם, ויכנען עבד למו, יפת אלוהים לאפת וישכון בעולי שם. כלומר שהוא בעצם, הוא כבר צפה את העניין הזה שהשכינה שורה בעולי שם. אחר כך עבר זה אברהם, נקרא אברהם העברי. אז מכאן ששם ועבר היו אנשים מהיחידים האלה שהכירו את השם, ועל דרך זה היה עולם הולך ומתגלגל עד שנולד עמודו של עולם, והוא אברהם אבינו. אברהם אבינו נקרא עמודו של עולם, הוא עמוד התווך של העולם. כלומר, האדם שבזכותו העולם קיים, בזכותו העולם ממשיך הלאה לכיוון הנכון. עכשיו הוא מספר את הסיפור של אברהם אבינו, שלא היה פשוט בכלל, כי אמנם שם ועבר היו מסבותיו של אברהם, אבל הוא גדל בבית של עבודה זרה. כפי שחזל מוסרים לנו, תרח, אביו של אברהם אבינו, היה עובד עבודה זרה. כיוון שנגמל איתן זה, התחיל לשוטט בדעתו, והוא קטן, והתחיל לחשוב ביום ובלילה, והיה תמה, איך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד ולא יהיה לו מנהיג? ומי יסבב אותו? כי אי אפשר שיסבב את עצמו. פה יש דבר מאוד משמעותי. אברהם אבינו מתחיל מאפס. אברהם אבינו לא מקבל מההורים שלו חינוך דתי, חינוך אמוני, חינוך של הכרת האמת. הוא בעצמו מתחיל לשוטט בדעתו. הוא קורא לו איתן על פי הגמרא במסכת ראש השנה שאומרת ירח האיתנים. מה זה ירח האיתנים? חודש תשרי, ירח שנולדו בו איתני עולם. איתני העולם הם אברהם, יצחק ויעקב. אז הם נקראים האיתנים. למה הם נקראים איתנים? כי זה כוח רוחני, כוח נפשי מיוחד שגרם שהם יצאו מתוך התרבות שהם חיו בה והקימו תרבות חדשה. אז הם נקראים איתנים, אנשים חזקים, אנשים בעלי עמדה. נכון שיצחק כבר גדל אצל אברהם ויעקב גדל אצל יצחק, אבל אנחנו יודעים שיחד עם יצחק גדל ישמעאל ויחד עם יעקב גדל עשיו, והם כל אחד מהם הגיע להכרה עצמית ודבק בדרך של אברהם. ואגב, בגלל זה אנחנו אומרים, ככה מפרשים קדמונים כבר, שאנחנו אומרים בתפילה, מתחילים את תפילת ה-18, ברוך אתה השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. למה צריך להגיד אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב? למה לא אלוקי אברהם, יצחק ויעקב? כי כל אחד מהם הכיר את אלוקים מחדש. כל אחד מאברהם, יצחק ויעקב עשה את העבודה העצמית שלו. זה לא שהוא שמח על מה שהוא שמע ממישהו אחר. הוא הכיר את בוראו. בפרט זה אמור לגבי אברהם, אבל גם לגבי יצחק ויעקב, שכל אחד מהם היה לו עדיין ההתלבטות והשדה הפתוח הזה של החשיבה, האם ללכת בדרכו של אברהם או לא. וכל אחד מהם היה איתן, היה אחד מאיתני העולם. טוב, אז נחזור לאברהם אבינו. כיוון שנגמל איתן זה התחיל לשוטט בדעתו, והוא קטן. בתור ילד הוא כבר התחיל לחשוב. התחיל לחשוב, מה קורה בעולם הזה? אני מסתכל על העולם, אני מסתכל על השמיים, אני רואה את הגלגל. מה זה הגלגל? הגלגל הרי זה כינוי של השקפה קוסמולוגית שבימינו היא לא קיימת. היום אנחנו לא מדברים על גלגל. אנחנו מדברים על החלל. אבל בימי קדם, גם בזמן חזל וגם בימי הביניים, אז היו בטוחים שהעולם הוא מלא. כלומר שאין ריק בעולם, אין ריק. העולם הוא כולו תפוס. והתמונה של השמיים הייתה של גלגלים, כמו הרמב"ם אומר, כמו גלדים של בצל. בצל שיש לו גלד בתוך גלד בתוך גלד, ככה השמיים. כלומר, יש איזה גלגל חיצוני, ובתוכו עוד גלגל, בתוכו עוד גלגל, עד שמגיעים אל כדור הארץ. אז זה המושג של הגלגל. אבל בכל אופן, גם אנחנו מדברים היום על החלל במקום על הגלגלים, אז הרי אנחנו יודעים התנועות של גרמי השמיים הן תנועות מתוחכמות, עם כוחות אדירים שפועלים, ואתה שואל את עצמך, מאיפה זה הגיע? מאיפה הגיעו הכוחות האלה? מאיפה הגיעו התנועות האלה? הרי איזה הסבר שלא ייתנו לזה? בסופו של דבר, השאלה נשאלת, מי הכניס את הגורם של הכוח לתוך המציאות? הרי, נגיד המפץ הגדול. מה זאת אומרת המפץ הגדול? יש אנרגיה שעצורה והיא מתפרצת, אבל מאיפה יש אנרגיה? מאיפה יש חומר? כל השאלות האלה של ההתחלה, של הראשית, הן שאלות שהציקו לאברהם אבינו. הוא אומר, הגלגל הזה הרי לא מסבב את עצמו. המציאות הזאת של הקוסמוס היא לא מציאות שיוצרת את עצמה. הרי אתה רואה פה גרמי שמיים. מה זה גרמי שמיים? זה גושי חומר. אז מה גושי החומר האלה? הם יצרו את עצמם, הם יצרו את האנרגיה שעצורה בהם. זה דבר שהוא לא סביר בעליל. דבר מת יכול ליצור את עצמו. השולחן הזה יכול היה ליצור את עצמו. איך יכול להיות שהגלגל מסתובב כשאין מישהו שמסובב אותו? כלומר, שיש איזה כוחות של מכניקה, של כוחות של תנועה בעולם, שאף אחד לא הניע אותם. ומזה הוא הגיע למסקנה שלעולם הזה יש מי שמסובב אותו, מי שמנהיג אותו. ולא היה לו מלמד ולא מודיע דבר, אלא מושקע באור כסדים בין עובדי כוכבים הטיפשים, ואבי ואמו וכל העם עובדי כוכבים. והוא עובד עמהם, גידלו אותו בתור ילד ללכת להיכל הזה של עבדת כוכבים ולעשות מה שהם עושים. וליבו משוטט ומבין. הוא כל הזמן לא היה שלם עם זה, הוא כל הזמן חשב, מה יש פה בעולם הזה? עד שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה. וידע שיש שם אלוה אחד, והוא מנהיג הגלגל, והוא ברא הכל, ואין בכל הנמצא אלוה חוץ ממנו. וידע שכל העולם טועים, ודבר שגרם להם לטעות, זה שעובדים את הכוכבים ואת הצורות עד שעבד האמת מדעתם. הוא הבין את כל התהליך של מה שקרה פה עם העבודה הזרה שהרמב״ם תיאר בהלכה הראשונה. אברהם אבינו הבין איך זה שהם פתאום עובדים פסילים. הוא התחיל להבין, הם עובדים פסילים שמסמלים את הכוחות השמימיים. והכוחות השמימיים הם גם כן לא יצרו את עצמם. היה פה בורא, האל, האל היחיד. ואז הוא הבין איך העולם ידרדר עד שהוא הגיע לעבודת כוכבים. ובין 40 שנה הכיר אברהם את בורו. כשהוא הגיע לגיל 40, אז הוא הגיע למצב של בשלות רוחנית גמורה, שזה נקרא הכיר את בורו. לפני כן הוא היה משוטט במחשבתו. בגיל 40 הוא הגיע לבשלות רוחנית, הייתה לו כבר עמדה ברורה, חד משמעית, הייתה לו השקפת עולם, ואז הוא התחיל להפיץ אותה. כיוון שהכיר וידע, התחיל להשיב תשובות על בני אור כסדים ולעורך דין עמהם, להתווכח איתם, ולומר שאין זו דרך האמת שאתם הולכים בה, ושיבר הצלמים, והתחיל להודיע לעם שאין ראוי לעבוד אלא לאלוה העולם, ולא ראוי להשתחוות ולהקריב ולנסח, כדי שיכירו כל הברואים הבאים, וראוי לאבד ולשבר כל הצורות, כדי שלא יטעו בהם כל העם, כמו אלו שהם מדמים שאין שם אלוה אלא אלו. אז אברהם אבינו התחיל במהפכה רוחנית, וכמו כל מהפכן, הוא היה במצב של סיכון, כי אף אחד לא מקבל מהפכות, ואברהם אבינו נכנס פה לעימות חריף עם התרבות שהוא נמצא בה, ועם המסגרת השלטונית שהוא נמצא בה. כיוון שגבר עליהם ברעיותיו, ביקש המלך להורגו, ונעשה לו נס, ויצא לחרן. רמב"ם לא מעריך פה לספר מה היה הנס, אבל זה מה שחז"ל מספרים על העניין של כבשן האש, שאברהם אבינו הושלח לכבשן האש על ידי נמרוד, שהיה אז המלך של בבל, וניצל, לא קרה לו כלום. ויצא לחרן, והתחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם, ולהודיעם שיש שם אלוה אחד לכל העולם ולא ראוי לעבוד. והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר וממלכה לממלכה, עד שהגיע לארץ כנען והוא קורא. כבר הפך להיות משימה של אברהם אבינו, להודיע את שם השם בעולם, שנאמר, ויקרא שם בשם השם אל עולם. וכיוון שהיו העם מתקבצים אליו, ושואלים לו על דבריו, היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו, עד שהחזירה הוא לדרך האמת. כלומר, אברהם אבינו עסק בהפצת האמונה, לכל אחד ואחד כפי דעתו. זה תכונה של אדם גדול שהוא יודע לדבר עם כל אחד ברמה שלו. הרי אברהם אבינו עצמו, הוא היה אישיות רוחנית ממדרגה ראשונה, אבל כשבא אליו אדם פשוט, אז מה הוא יתחיל לדבר איתו גבוה גבוה? הוא מדבר איתו מה שהוא יכול להבין, לפי דעתו. וכך היה, היו רבים רבים שהושפעו מאברהם אבינו, עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות, והם אנשי בית אברהם, ושתל בליבם העיקר הגדול הזה, את העניין של האמונה באל אחד, וחיבר בו ספרים, והודיעו ליצחק בנו. העניין הזה שאברהם אבינו חיבר ספרים, זה דבר שהוא במסורת מסוימת, יש איזה מסורת שמייחסת את ספר יצירה לאברהם אבינו, שיש ספר שנקרא ספר יצירה, שיש מסורת שמייחסת אותו לאברהם אבינו. אבל בכל מקרה, המסורת אומרת שאברהם אבינו חיבר גם ספרים, הוא לא רק דיבר בעל פה. ושהיו ספרים קדומים לפני התורה, זה ידוע, הרי התורה מזכירה בעצם ספרים מסוימים. על כן יאמר בספר מלחמות השם. זה ספר שנזכר בתורה, כלומר שכבר היה ספר כזה בתקופת התורה. וספר הישר, שגם כן לפי הפשט זה לא ספר בראשית. הלוא היא כתובה על ספר הישר, זה ספר, שהיה ספר שכבר היה קיים בזמן משה רבנו, כבר היה ספר כזה. נו, אז זה לא כל כך מפתיע שאברהם אבינו חיבר ספרים. סך הכל מאברהם עד משה זה דורות ספורים. אז היו כבר ספרים בעולם, ספרים של התחברו בעם ישראל. כיוון שאברהם אבינו היה הוגה דעות מקורי וראשון, אז ודאי שהוא חיבר גם ספרים. והודיעו ליצחק בנו, וישב יצחק מלמד ומזהיר. ויצחק הודיע ליעקב, ומינהו ללמד, וישב מלמד ומחזיק כל הנלווים אליו. ויעקב אבינו לימד בניו כולם, והבדיל לוי, ומינהו ראש ושיבו בישיבה ללמד דרך השם ולשמור מצוות אברהם. וציווה את בניו שלא יפסיקו מבני לוי ממונה אחר ממונה כדי שלא תשכח הלימוד. אברהם אבינו מינה כאילו את יצחק להיות היורה שלו, יצחק את יעקב, ויעקב מתוך ה-12 הבנים שלו הוא מינה את לוי להיות זה שיפיץ את האמונה וילמד אותה. ואנחנו יודעים שבעצם לוי הוא לדורות המלמד של התורה, יורו משפטיך ליעקב, ותורתך לישראל, ישימו כתורה באפיך וחליל על מזבחיך, נאמר לשבט לוי. כלומר ששבט לוי הוא קיבל את התפקיד להיות המורה הרוחני בעם ישראל. ויעקב אבינו, והיה הדבר הולך ומתגבר בבני יעקב, ובנלווים עליהם, ונעשית בעולם אומה שיודעת את השם. כלומר, המשפחה של אברהם, יצחק ויעקב, הפכה להיות, יחד עם הנלווים עליהם, שאברהם אבינו קרב אותם, ויצחק ויעקב קרבו גרים, יחד איתם, הם כבר נעשו איזה מין עם קטן. נעשית בעולם אומה שיודעת את השם. עד שערכו הימים לישראל במצרים, וחזרו ללמוד מעשיהם, ולעבוד כוכבים כמותם, חוץ משבט לוי, שעמד במצוות אבות, ומעולם לא עבד שבט לוי עבודה זרה. אז הרמב"ם מספר פה על פי דברי חז"ל שבמצרים בני ישראל עבדו עבודה זרה, והתחילו לאט לאט לשכוח את התורה של אברהם, יצחק ויעקב, חוץ משבט לוי. וכמעט קט היה העיקר ששתל אברהם נעקר, וחוזרים בני יעקב לטעות העולם וטעותם. עוד מעט כבר היה עובד כל העניין הזה. היה נעקר, העיקר ששתל אברהם. כלומר, השורש הזה, הגזע הזה, שאברהם אבינו שתל, היה נעקר. למה? כי במצרים הייתה התרחקות מהמקור, והתאמות מסוימת, התבוללות מסוימת בתוך מצרים. והיה יכול לקרות שכל מה שאברהם, יצחק ויעקב עשו, היה הולך לאיבוד. ומאהבת השם אותנו, ומשומרו את השבועה לאברהם אבינו, עשה משה רבנו רבן של כל הנביאים ושלחו. כיוון שנתנבא משה רבנו ובחר השם ישראל לנחלה, הכתירן במצוות, והודיעם דרך עבודתו, ומה יהיה משפט עבודת כוכבים וכל התואים אחריה. התיאור הזה שהרמב"ם מתאר פה, שיכול היה להיות שעם ישראל היה חוזר לעבודה זרה גם אחרי שפעלו בעולם אברהם, יצחק ויעקב, זה דבר מאוד מיוחד, כי אנחנו יודעים למשל מספר הכוזרי שהוא מתאר את זה קצת אחרת. הוא מתאר שמאז שבני יעקב נולדו כבר זה היה תהליך, זה היה כבר מצב בלתי הפיך, זה היה כבר מצב שהאלוהות, העניין האלוהי כבר התקיים בצורה לאומית, בקהל, וזה לא היה יכול היה להשתנות. באמת הוויכוח הזה שיש פה בין הרמב״ם לבין הכוזרי, הוא בעצם מקורו במחלוקת בגמרא. בגמרא במסכת שבת, מובא שם שבצורה מליצית, שהגמרא אומרת שהעובדי כוכבים הם מזוהמים. מה זאת אומרת שהם מזוהמים? שיש בהם איזה רעל רוחני, איזה זוהמה רוחנית. והגמרא אומרת, למה עובדי כוכבים הם מזוהמים? מפני שהאדם הראשון, כאשר הוא חטא בגן עדן, כאשר חווה אכלה מעץ הדעת ונתנה לאדם, אז הנחש הטיל בהם זוהמה. הנחש הטיל בזוהמה. מה פירוש הטיל בזוהמה? כמובן, הכוונה, מבחינה רוחנית, לדבר הזה של הכניעה של האדם ליצר הגשמי, הנמוך שלו, של התאווה של האכילה, הוא רוצה לאכול דווקא מהפרי הזה שעוד לא אכל ממנו. אז הנחש הצליח להטיל זוהמה בחווה. ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן. עובדי כוכבים שלא עמדו על הר סיני לא פסקה זוהמתן. כך אומרת הגמרא. מה פירוש הדבר? שבעצם עם ישראל יצא מהגדר של מי שיש בו הזוהמה הרוחנית הזאת בהר סיני. אומרת הגמרא, וזה חולק, זה דת המורה אחד. אומרת הגמרא, וזה חולק על המורה אחר שאמר אחרת. מה הוא אמר? הוא אמר שמתי פסקה הזוהמה מעם ישראל? לא בממד הר סיני, אלא כשנולדו שבטי יעקב. אברהם אבינו הוליד את ישמעאל, יצחק הוליד את עשיו. כלומר שהייתה בהם עדיין, היה בהם עוד משהו מאותה זוהמה של הנחש. יעקב הוליד 12 שבטים שאין בהם דופי. ומאז פסקה הזוהמה. כלומר, שזה בדיוק ההבדל שבין הרמב״ם לכוזרי. הרמב״ם אומר, מתי פסקה הזוהמה? בסיני. תראו מה שהוא אומר כאן. כמעט קט היה עיקר ששתל אברהם נעקר, וחוזרים בני יעקב לטעות העולם ותהיותם. מתי הדבר השתנה באופן סופי? מאהבת השם אותנו, שמורת השבועה, עשה משה רבנו רבם של כל הנביאים ושלחו, כיוון שנתנבא משה רבנו ובחר השם ישראל לנחלה, הכתירם במצוות, והודיעם דרך עבודתו. מתי זה קרה? בממד הר סיני. כאשר משה רבנו התנבא והשם בחר בעם ישראל לנחלה, דהיינו בממד הר סיני, אז נוצר המצב שעם ישראל הוא עם סגולה באופן בלתי הפיך. עד אז כמעט קט היה העיקר ששתל אברהם נעקר. לעומת זאת הכוזרי הולך לפי הדעה השנייה. הוא אומר, ישראל פסקה זוהמתם מאז שנולדו שבטי יעקב. כלומר, שבעצם היה פה איזשהו תהליך של ברור, שבזמן אברהם עוד לא היה, עוד לא הגיע לסיומו. אברהם הוליד את ישמעאל, וישמעאל הוא לא חלק מעם ישראל, הוא לא חלק מהסגולה. אחר כך, עשיו נולד ליצחק, גם הוא לא חלק מהסגולה, אבל כשיעקב הוליד את 12 השבטים, כבר היו כולם סגולה, סגולה ולב, כמו שאומר הכוזרי. ושבה האלוהות בקהל רב, מאותו זמן זה כבר הופך להיות עובדה בלתי הפיכה, שיש פה עם שהוא אומה יודעת את השם. אז הרמב"ם מתאר את זה שלא היה, זה, לא זה היה הרגע הקובע. הרגע הקובע היה מעמד הר סיני. אפשר גם לראות את זה בצורה יותר עמוקה, שבעצם הכוזרי בעצם מייחס פה את הדבר הזה לצד הגנטי. כלומר שבעצם יש פה איזה עניין גנטי שהולך ומשתכלל כמו באיזה תורת התפתחות כזאת של הביולוגיה, שמשלב מסוים היצור הופך להיות יותר משוכלל, וזהו זה, עכשיו זה כבר בלתי הפיך, כבר הבנים שלו והנכדים שלו, כל הזרע שלו כבר הופך להיות יצור מסוג מסוים. נגיד בשיטות האלה של הביולוגיה שמדברות על התפתחות, אז אם יש תכונות מסוימות שמשלב מסוים כבר לא, אתה לא מוצא יותר את התכונה הקודמת. כבר הגן הפך, כבר עבר מוטציה, עבר כבר שינוי, שזה כבר לא תמצא כבר את התכונה הקודמת בגנים האלה. אז כך גם בעם ישראל היה איזה תהליך של התפתחות גנטית מאברהם ליצחק ליעקב. ואצל בני יעקב כבר כולם כאלה, אין כבר חריג, אין כבר מצב שהתכונה הקודמת של מה שהגמרא קוראת הזוהמה, שהיא עדיין מפעפעת באיזשהו מקום, נעלם, כן, כן. ואילו אצל הרמב״ם התיאור הוא לא תיאור גנטי, התיאור הוא תיאור יותר תרבותי. כלומר שאברהם מלמד את יצחק, מושיב את יצחק, מלמד אותו, יצחק מלמד את יעקב, יעקב מלמד את בניו. אבל מה שמלמדים אפשר גם לשכוח. אז מגיע תקופה של תמיעה בתוך גלות מצרים בין עובדי עבודה זרה, ואז רובם ככולם נמשכים אחרי התרבות הזאת, וכמעט שהיה נעקר העיקר ששתה לאברהם אבינו, עד שהקדוש ברוך הוא לקח אותנו והביא אותנו למעמד הר סיני, ואז הוא הטביע בעם ישראל את החותם של עם סגולה. ועכשיו באיגרת תימן הרמב״ם כותב, זאת התורה לא ימלט מן האיש מזרע יעקב, לא הוא ולא זרו ולא זרע זרו עד עולם. למה? כי יש כבר מציאות של הטבעה אלוקית, הקדוש ברוך הוא הטביע בנו איזושהי תכונה, תכונה לאומית. והרמב״ם בפירוש מדבר על תכונות, הוא לא מדבר רק על חובות. זה לא סתם שהקדוש ברוך הוא הטיל עלינו את התפקיד, הוא נתן לנו את התורה, כאילו ככה תתנהגו, נתן לנו נורמות, הוא גם נתן לנו תכונות. הרמב״ם אומר את זה מפורש בכמה מקומות, אחד מהם מהבולטים זה בסוף מסכת אבות, שהוא מדבר על אז פנים לגיהינום ובוש פנים לגן עדן. אז הוא אומר, זאת האומה, עם ישראל, הקדוש ברוך הוא חנן אותנו בתכונה של הבושה, בוש פנים לגן עדן. הוא אומר, מתי קיבלנו את התכונה הזאת? בהר סיני. הקלי את העם והשמיעם את דבריי, בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם, ולבעבור תהיה יראתי על פניהם לבלתי יחטאו. אומרים חז"ל, זו בושה. עם ישראל יש לו בושה, עם ישראל נקראים ביישנים, ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים. בושה זה תכונה, זה כבר לא עניין של תרבות, זה בושה, זה תכונה כבר בנפש. אז כלומר שנוצרו תכונות מסוימות במעמד הר סיני. הר סיני זה הטבעה של אופי מסוים לעם ישראל. אבל אומר הרמב"ם, מתי זה קרה? באמת זה קרה בזמן שהקדוש ברוך הוא בחר את עם ישראל לנחלה ושלח את משה רבנו והעמיד אותם בפני הר סיני. זה הרגע. לפני כן כמעט קט שהיה נעקר העיקר ששתה לאברהם אבינו. הכוזרי לעומת זאת מתאר את זה, כפי שאמרתי, בתיאור יותר גנטי, שאומר שמשלב מסוים כבר נוצרה כבר התכונה הזאת בזרע יעקב. טוב, אז אנחנו רואים שיש פה בעצם בפרק הזה שני דברים עיקריים. אחד זה העניין של הבנת ההיווצרות של המושג עבודה זרה, איך זה קרה שאנשים הגיעו למצב כזה שהם עובדים אלילים, עובדים פסלים, ושתיים, זה היצירה של עם ישראל. איך עם ישראל נוצר מההתעוררות של אברהם אבינו מעצמו, כפי שאומרים חז"ל, שתי כליותיו היו המורים שלו. כך כתוב במדרש רבה, בבראשית רבה, שאברהם אבינו, שתי כליותיו היו מלמדות אותו. מה פירוש? היום אנחנו אומרים לפעמים מוסר כליות, כלומר הכליות הם כביכול, הם היועצות של האדם. הוא התעורר מתוך עצמו. מתוך עצמו הוא התעורר והגיע לזה שהוא השיג את האמונה באל אחד והתחיל להפיץ אותה. לקרוא בשם השם. והתהליך הזה של יצירת עם ישראל, מאברהם אבינו עד מתן תורה, זה גם כן דבר שהוא תהליך, תהליך, אפשר לומר, הפוך לתהליך המתואר בהתחלת הפרק. בהתחלת הפרק מתואר תהליך של הידרדרות, התרחקות, ובחלק השני של הפרק מתואר התהליך של ההתפתחות של עם ישראל מהגרעין הראשון של אברהם אבינו, ועד למתן תורה בסיני, כאשר בחר השם ישראל לנחלה והכתירם במצוות. ערב טוב, וגמר חתימה טובה.